אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
נכתוב על התנים. תני העולם מייללים כדרכם של תנים, אבל התנים של חיפה מייללים כדי שנכתוב עליהם. אם לא נכתוב עליהם, לא יפסיקו התנים של חיפה לילל. גם אם נכתוב עליהם ימשיכו לילל, אבל אם לא נכתוב עליהם, יגלשו במורדות הכרמל לעיר התחתית לשחייה לילית או לבילוי בנמל. אולי יצאו ביום להפגנה נגד כל עוולות העולם, אבל יאבדו את דרכם ולא יצליחו להפגין אפילו נגד עוולות התחבורה הציבורית, ולא יסתדרו עם המטרונית, וימלמלו יודפת, מסדה, ביתר, ויסעו להדר בקרמלית יחד עם כל התיירים ועם כל הילדים הקטנים, המייללים גם הם כדי שנכתוב עליהם.
ברית מילה עם שלומי חתוכה.
שלום, ברוכים הבאים והבאות, המאזינים והמאזינות לברית מילה בכאן תרבות 104.9 105.3. אני שלומי חתוכה, מראיין היום את המשוררת לאה פילובסקי. שלום וברכה, לאה.
שלום, שלומי.
מה העניינים?
אני בסדר, מה נשמע?
בסדר גמור. האמת שאני אומר משוררת, אבל יש לך תארים רבים, תואר ראשון, תואר שני, נכון? הספקת הרבה, so far.
אפשר להגיד, אבל כזהות, אני חושבת ששירה, חינוך ויחסי אנוש, זה הדברים המרכזיים שמעסיקים אותי, יותר מתארים פורמליים, לפחות.
שזה התואר בעצם, התואר, כן. אז ברוכה הבאה קודם כל, ואנחנו נפגשים לרגל הספר החדש שאת מוציאה.
נכון.
יוצא בסדרת כבר של הוצאת ביאליק. הוא נקרא אפשרויות נוספות. אנחנו נדבר על כל האפשרויות הנוספות וכו' וכו', אבל באמת התחלנו עם הקריאה של התנים, שהייתה בשבילי גם מאוד מטאפורית, כן? מדברת על... זה היה נראה לי פתאום אקטיבי, מין... זה היה שם מין... זה כמעט אגדה, אתה יודע, תמיד על הסיפור הזה, על הזאב הזה שבירח מלא הוא פתאום, הבן אדם שבירח מלא הוא פתאום הופך ל... איכשהו זה קצת... העביר לי איזושהי תחושה מאוד קרובה בין בני אדם לבעלי חיים.
כן, וחיפה היא לכאורה הכי לא זה, אבל בשנים האחרונות היא כן. יש משהו בקרמל שלמדתי לראות, שמאוד יפה בעיניי, שזה הצירוף בין האורבניות לטבע. כי אני בבסיסי בן אדם מאוד אורבני. אני... מאוד קשורה לנוף עירוני ופחות ככה לדברי הטבע, אבל דווקא הדבר הזה של העיר עם הירוק ופתאום כאילו משהו כפרי כזה באמצע העיר, וגם בעלי החיים הפרועים לטוב ולרע.
כן, כשקודם דיברנו, אני סיפרתי לך, את כתבת על תנים, אני כתבתי על חזירים של חיפה, ו... כן, גם כשאני נמצא תמיד בחיפה, יש לי את התחושה הזאת. אני זוכר שראיתי פרויקט Head Start לא מזמן על עיר יער. אנשים רוצים באמת לקיים, וחיפה היא בדיוק הדבר הזה. אין דבר שהוא יותר זה מאשר חיפה. אגב, שיש בו גם סכנה, הכרמל עולה בלהבות כל כמה שנים, לצערנו הרב, במחיר מאוד כבד, אבל זה בעצם העניין. זו באמת עיר שהאורבניות והטבע כרוכים באחד בשני. אבל בכלל מקריית חיים.
כן, שזה, אני כל הזמן אומרת מוניציפלית חיפה, כי זה קצת שכונה, מעין פרוור אולי פחות מעניין לצערי של חיפה, אבל גם לזה יש יתרונות, לשבת שם בשוליים. אני מרגישה שבהרבה דברים אני חושבת שזה עולה גם בכתיבה. אני מסתכלת על הדברים, אני מסתכלת על המיינסטרים מהשוליים.
Fair enough. זה נשמע תיאור קולה, אני חייב לומר, במיוחד המקום של חיפה, גם תרבותית בזמן האחרון, הוא מאוד מעניין. ותספרי הספר החדש, איך הוא הלך ונרקם, והעריכה היא של ליאת קפלן?
העריכה היא של ליאת קפלן, שערכה גם את ספריי הקודמים. אני מרגישה שהעבודה עם ליאת היא באמת מאוד מיוחדת. ויש כאן איזה מסע, זה עריכה שהיא מאוד לא טכנית. היא מאוד מאתגרת, אבל זו עבודה מרתקת. וחשוב לי להדגיש, כל אות וכל פסיק בספר הזה, כמו גם בספרים הקודמים, נכתבה על ידי. ליאת היא עורכת מאוד דמוקרטית, היא לא פוסלת לי דברים, והיא גם לא אומרת לי מה לכתוב. אבל יש לה נקודת מבט מאוד חדה על הדברים, שהיא יכולה לשים לב, אני לא יכולה לרמות אותה, אפשר להגיד ככה, היא יכולה לשים לב לדברים שצריכים, ואז היא יכולה להגיד לי, פה יש יותר מדי, פה חסר משהו. היא לא תגיד לי מה לעשות עם היותר מדי או עם החסר, או איך למלא את זה או איך להוריד. היא לא תיתן לי הוראות כאלה. זה כבר עבודה שלי, אבל היא מצביעה לדברים שצריך לערוך בצורה...
אפרופו פסיקים, הזכרת פסיקים. יש אצלך פסיקים וסוגריים. אנחנו נדבר על השפה, אנחנו אולי נתקדם תוך כדי, אבל באמת הפסיקים יש להם מקום של כבוד אצלך, אני חושב, לא מתביישת, משפטים ארוכים וגם... פתאום הפסיק יכול להיות איזה דרך צדדית בכלל, לאיזשהו סיפור אחר. אבל את פותחת גם בנושאים מאוד מאוד לפרצוף, למרות שאת קצת מחביאה אותם, נכון? הספר הראשון הוא באמת חקירה בלשית על הרכבת.
השיר הראשון,
סליחה. על רכבת, ואז השאלה היא, את שואלת, צריך עלילה פה, ואז אנחנו נמצא מי הרוצח. צריך כמובן שיהיו עוד כמה דברים שהתקיימו. יודעת מה, אני אקריא את זה. כי זה שיר הפותח של הספר, אני חושב שהוא נותן איזושהי תמונה מאוד יפה. נובלה בלשית. הרכבת עוצרת בתחנת חדר המערב, ואינה ממשיכה בנסיעתה. הדלתות ננעלות בתחנת חדר המערב. אין יוצא ואין בא. נובלה בלשית נרקמת. פרק א', חשיכה פתאומית. פרק ב', גופה בקרון. פרק ג', מה שקרה בבית יהושע. פרק ד', פניו החברים של הכרטיסן. פרק ה', גברת עם סלים. פרק ו', שנתו של החייל. פרק ז', דיבור או נאום. פרק ח', שמו האמיתי של החייל. פרק ט', מעשה חולדה ובור. אלה שנשארו מאחור. פרק י', פתרון. עכשיו הכל מושלם. חסרים רק קורבן, רוצח, מניע, אמצעים, הזדמנות, בלש, דמויות נוספות ועלילה. לא כל מקסים, זה כבר מזכיר את הרצח באוריינט אקספרס עם הרקול פוארו, כן? גיבורה של אגת הקריסטי שאני חולה עליו.
גם אני.
אבל גם היופי, ספר לכאורה לא אמור, ספר שירה לא אמור להיות נובלה בלשית, אבל הוא נובלה בלשית. זאת אומרת, אני חושב שגם במקרה שלך, הפענוח של מה שאת כותבת שם, הוא שם אותנו בעמדה כזאת של הבלש הזה של הרקול פוארו אולי.
אני חושבת שכן, אבל אני חושבת שגם לא סתם אני מסיימת בזה של מין רשימת מקולת כזאת של מה שחסר ועלילה, שכמובן יש לזה כמה רבדים, כי הרי אם באמת הייתי חושבת שחסר ולא צריך להיות כאן, אז לא הייתי כותבת את זה ולא הייתי מפרסמת את זה. אבל אני כן חושבת שיש כאן מבט, אם אמרנו קודם מהשוליים אל המיינסטרים, אז לא שאני חושבת שהשירה היא ז'אנר שולי חס וחלילה. אבל בוא נגיד מבחינת הקהל הרחב, פרוזה ועל אחת כמה וכמה ספרי בלש או ספרי מתח הם הרבה יותר פונים אל הקהל הרחב, ואני חושבת שיש כאן איזה ביטוי, ולא רק בשיר הזה, אלא באמת בספר כולו, של כל מיני ניסיונות להסתכל מהשירה גם לז'אנרים אחרים, אבל בסופו של דבר, איך שהוא, אני מוצאת עצמי תמיד חוזרת לשירה. כלומר, גם כשאני כותבת משהו שהוא יותר פרוזה, זה בעצם שירה בפרוזה. שזה איזה משהו בלשי, זה בז'אנר של שיר. הספר הקודם שלי שהיה היחיד שלא כלל רק שירים, כלל גם שירים של תת קרמי והרהורים שלי על השירים שלו, אבל גם ההרהורים היו בסופה של דבר פואטים, זאת אומרת היו סוג של שירה בפרוזה. זאת אומרת בעצם דרך הכתיבה שלי, גם כשאני הולכת למקומות אחרים, אני תמיד מגיעה אל השירה.
כן, אני דווקא אוהב את זה, זאת אומרת, זה באיזשהו מקום, הרבה פעמים הבדלים מצליחים לחדד לנו דברים. זאת אומרת, דווקא פתאום שיצמה משהו שהוא לכאורה לא אמור להיות בשירה, כמו נובלה בלשית או רעיון הנובלה בלשית, אז אני פתאום מצליח לחדד דברים אחרים או להעיר אותם. ואז אני קראתי את זה, עכשיו הכל מושלם, חסרים רק, קורבן בסוגריים לאה, רוצח בסוגריים לאה, אני מוסיף את הסוגריים, מניע לאה, אמצעים לאה, הזדמנות לאה, בלש לאה, דמוניות נוספות ועלילה לאה. כשבסופו של דבר גרמתי לחשוב על זה, שבסוף אנחנו באופן תת מודע שירה, אנחנו כותבים אותה לבד, אנחנו בוראים בדרך כלל, הרבה פעמים עולם שלם, אנחנו לא נמצאים שם ממש לבד, לא משנה כמה, אפילו זה שהקורא מסתכל עלינו, אנחנו יודעים את זה. והרבה פעמים אנחנו בונים את זה מתוך מחשבה של עלילה בלשית. אני לא אגלה לכם הכל. אולי תגלו, אולי לא. אני לא יכול לגלות לכם הכל. אתם תצטרכו גם לגלות פה, זאת אומרת, אתם צריכים לסתכל על ספר שירה כאל עלילה בלשית.
וואו, זה מעניין, ואני חושבת שעלית פה על משהו שלא חשבתי עליו בהקשר של השיר הזה, אבל שהוא מאוד עולה לי בהקשר של שירה בכלל, ששירה זה ז'אנר מצד אחד כאילו הכי אגוצנטרי, כי זה המשורר, ועל רק על עצמי לספר ידעתי של רחל וכו וכו וכו, ומצד שני דורשת הכי הרבה רגישות לזולת. בוודאי אם כותבים שירים פוליטיים או שירי מחאה, אבל אני חושבת שגם שירים הכי לירים אישיים וידועיים, אם יש רק אגוצנטריות, בוודאי שאי אפשר לכתוב שירה. צריך כל הזמן להסתכל על האחר גם. אז אני חושבת על המבט הזה ומה שהערת עכשיו, שהכל הוא בעצם סביבי, אבל, לא, אבל שום דבר הוא לא סביבי, ואני כל הזמן מסתכלת פנימה והחוצה. כן. זה בעצם הדבר של השירה.
כן. פנימה והחוצה אלייך, את יודעת, באופן ספציפי, אני אשתף את המאזינים. אני התקשרתי אלייך, זאת אומרת, קראתי את הספר, ככה אני עובד, קורא ספרים, משהו מדליק אותי, אני מתקשר, לפעמים העורך מסב את תשומת ליבי, לפעמים כי יש בסך הכל המון ספרים, אבל פתאום צדה את עיני שיר או כמה שורות שמדברת על מקוי טנר, אנחנו נגיע לזה, על הרביעה של ג'ון קולטריין, אני בשער אמרתי, אין ספק, עכשיו אני מתקשר. זאת אומרת, הפנים והחוץ הם לפעמים בעלי גוונים מאוד מסוימים. ואת מסתכלת אליה, זאת אומרת, באמת כל הראייה שלך, אנחנו תכף נדבר על זה, ואולי נקריא שירים, כמו שאמרתי, אנחנו רוצים להקריא גם שירה. היא נולדת בעצם מתוך הבחירות שלך בחיים, ואיך להיות, וכמה רכה וגמישה.
קומדיה. בזכות הילדים שלא ילדתי, התוודעתי לטרוף אותי. ספר ילדים שהיינו קוראים וממחיזים. אתה תצעד בראש, אני אצעד שני, אמר טרוף אותי לאחבר הערמומי, ואני נזכרתי בוירגיליוס, שכנגד זאת אמר לדנטה, היה אני ראשון, אתה שני. היה זה בדרך לחוג התופת הראשון, ללימבו, שלא נגע לי, אני הרי יהודיה, לא שם עורבים פחדיי, ובכל זאת, ידיי רעדו בין הדפים. ליבי התרוצץ בחלל בטח הזה.
מה עם השיר אחר כך לאפשרויות נוספות?
לדבר עליו או לקרוא אותו?
לקרוא אותו, אנחנו נדבר על זה.
לאה.
זה שיר, מה שנקרא שיר הנושא מהאלבום. שיר הנושא של האלבום.
לאה, אפשרויות נוספות. אני קוראת לך, לאה, מדברת איתך כמו שאני מדברת עם עצמי. מספרת לך את הידוע לך. בכית. ידעת שיועדת לעלות בגורלו של עשיו, שהיו אומרים הגדולה לגדול, הקטנה לקטן, ובכית. גם אני רוצה לבכות כך. לשנות את הגזרה. לא ליפול בגורלו של רשע. לפתוח רחם, למצוא אהבה. לא, לא אהבה, את אומרת. יש גבול. לא תמיד יהיה גבר לא רשע שמתאים לך. יש אפשרויות שאפילו הבכי הקשה ביותר אינו יכול לזמן. אבל לאה, בואי נפקח את עינינו הרכות לאפשרויות נוספות.
תראה, תקראת שני שירים לקראת סוף הקטע הראשון, מצמיתים. את יודעת, מתחיל לקרוא את הספר. השיר הראשון הוא נובלה בלשית, הוא קצת קליל, קוריוז, מעניין. ופתאום את מכניסה אותנו למקום שאף על פי שאת כותבת קצת בקלילות, הנושאים הם לא פשוטים. וצריך... אני לא יודע איך להגדיר את זה, אני מדי פעם מעלה בתוכנית את השאלה הזאת, שמשורים עליהם מה לעשות חוץ מדבר על החיים שלהם. ושם גם יצאו השירים הכי טובים בדרך כלל, וזה לא משנה כמה זה... ואני כל פעם שואל את עצמי על נושא, על איזשהו מפגש עם משורר או משוערת, איך באמת מחליטים החלטה כזאת? לשים את הנשמה ואת הנפש ככה על הדף.
חושבת שאחרת אין טעם לכתוב, באמת. גם בשירים שהם אילו פחות נוגעים לי אישית, שהם נוגעים למצב, המצב הפוליטי, המצב האנושי, אחרים, גם שם אני מרגישה שאני בעצם לובשת את השרוול, כמו שאומרים באנגלית, לובשת את הלב, כמו שאומרים באנגלית, על השרוול.
יש משפט כזה באנגלית?
Wear your heart on, this, on your sleeve, okay. אני חושבת. אז כן, אני חושבת שזה הטעם לכתוב, ולאו דווקא ובאמת, לאו דווקא באופן... אגוצנטרי של אני ואני ואני. אבל אני באמת חושבת שאם הם מדברים על, על השיר של האני, הם חוזרים לאני, רק על עצמי לספר, ידעתי, זה הרי לא שיר אגוצנטרי, זה לא שיר שמתרכז ולא חושב על שום דבר חוץ מהמשוררת, אלא באמת מוציא חוץ. אבל אני חושבת שמצד שני, שירה היא לא אוטוביוגרפיה, והיא לא אוטוביוגרפיה בכמה מובנים. קודם כל, בחלק מה... שירים שאני מספרת על עצמי, אני באמת ובמיוחד בספר הזה מכניסה אפשרויות נוספות. זאת אומרת, אני לא בהכרח מספרת על דברים שקרו לי, אני לפעמים מספרת על דברים שיכלו לקרות לי.
על זה כבר רציתי לדבר הרבה. הספר מלא באמת אפשרויות מדומיינות, קרה, לא קרה, מציאות, לא מציאות. זה הולך וחזר על עצמו בכמה מקומות, ומדברת פה על אפשרויות נוספות. יש פה איזו אפשרות שהיא בסיסית של הדמיון, או בכלל לא לדעת איפה המציאות, שאגב, אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל אני מדברת על צ'ילה בספר כמה פעמים.
נכון, וזה קשור לביוגרפיה שלי, אבא שלי עלה מצ'ילה.
כן, אבל בכלל של דרום אמריקה, תמיד יש מין תפיסה כזאת של של הזיה ומציאות ביחד.
נכון, גם הספרות שלהם היא תמיד כזה ריאליסטית, סוריאליסטית.
בדיוק, אז יש לך הרבה סוריאליזם. לפני שנגיע לזה, באמת כאפשרויות, שוב, הרבה פעמים השירה נותנת לנו... אפשרויות לדבר על דברים שאין לאחרים אומץ לדבר עליהם, אבל... או עושה טוב לאנשים, כמו הנושאים שאת מעלה בשירים שאלת.
אבל גם בדברים שכן משתמשים בפרטים ביוגרפיים, כמו זה שלא ילדתי ילדים, או... החיבור הזה בין טרוף אותי לדנטה, הוא אגב אמיתי לגמרי, זה משהו שאני שמתי לב אליו כשקראתי את טרוף אותי,
ופתאום היה... אני בטוח, מה זאת אומרת, אני בטוח, ככה נולד השיר. וככה נולד השיר, כן.
אבל זה דברים שבלי השיר, אני חושבת, הם פחות ברורים, למשל... עניין הילדים, אני לא ילדתי ילדים, אני מרגישה אם דיברנו על שירי החינוך, דברים אנושיים, שאחד הדברים הכי מאפיינים אותי זה אימהות, וזה משהו שלא זכיתי לממש אותו באופן רגיל. אבל יש לי 6 אחיינים, יש גם שיר עליהם בספר, שהם בעצם מבחינתי...
אוהד, נועה, אורי, אני לא זוכר את כולם, או משהו כזה.
עמית.
אני שכחתי. שזה השם, אמרת מילים הכי יפות בעברית.
עמית, כן. עמית, יואב, אוהד, עידו, נועה, אורי. זה מבחינתי המילים היפות ביותר בעברית, ומבחינתי היחס שלי אליהם הוא לא כאחיינים, אלא כילדים שלי. וזה דברים, אתה יודע, שאתה קורא ביוגרפיה וזה, אז אתה יודע, גרושה בלי ילדים. אתה מזה... מהעובדות היבשות האלה, גרושה בלי ילדים, אתה לא יודע דברים, אתה לא יכול להסתובב בעולם ולהגיד כל הזמן, לא ילדתי ילדים, אבל בעצם יש לי, או בעצם אני כן מרגישה את האימהות, או יודעת...
כן. אפרופו יחסים בין אנושיים, כן? ראיינתי את רוני גרוס בזמנו, היא כותבת הרבה שירי אהבה לחברות וידידות, וזה גרם להרבה קוראים להתבלבל, באמת. זה לא חייב להיות רומנטי, היא אומרת, ואני מבין את זה לחלוטין. היחסים שלנו עם חברים הם, 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 יש בהם הרבה רגשות. הרבה רגשות, והם רגשות של אהבה. זה לא חייב להיות רומנטי, הכוונה במובן של זוג.
זוגיות, נכון.
אבל זה כן נמצא שם, ואת אותם שערות היא יכולה למצוא גם שם, וזה היה ממש יפה. ואני חושב שבאמת היחס לאחיינים, הוא באמת נשאר קצת בקרן, לא מספיק מואר, כי באמת יש הרבה שירים על אימהות ועל אבהות, אבל גם לי שכנים, גם לי ילדים, והם בשבילי החיים לגמרי, לגמרי. זה כמו, אין את האחריות, תודה לאל, לבוא ולטפל בהם כל היום, כן? תודה לאל או שלא, כן? יכול להיות שזה גם זה ברכה, אבל אני רק אומר שאני יכול להבין, כי... כי הם טוב, זה לא שאתה הולך ומשחק איתם וזהו, אתה מקיים איתם חיים מלאים, אתה מדבר איתם, אתה משוחח איתם, אתה נעזר בהם, הם נעזרים בך, וזה המון, ויש פה הרבה אחיינים בספר.
נכון.
וזה, לא, אני אומר, זה יפה, זה לא קיים הרבה, אני קורא המון ספרים, אני באמת לא רואה את הדיבור הזה, יכול להיות שבאמת, כמו שאני אומר, את אומרת, אפשרויות נוספות, זה, רציתי להגיד, זה באמת מצד אחד, את שמה את הדברים האלה, כמו ילדים שאין לך, מצד שני, זה בדיוק האפשרויות הנוספות, שעל האחיינים שלך את כן מדברת, ואת כן מדברת באהבה מאוד גדולה. זאת אומרת, האפשרויות הנוספות הן באמת על היכולת שלך להסתכל על דברים ולהגיד, הנה, הם לא בדיוק קיצוניים או החלטים כמו שזה נראה. אפשר באמת קצת לנוע שם, בין הכן והלא, בין הקצוות. תרוף אותי, בבקשה, לקרוא. ואולי אני אקריא את השיר על האחיינים, אם זה בסדר.
טרוף אותי...
טרוף אותי ודנטה, נקרא לזה.
טרוף אותי קראנו, לא?
סליחה, את השיר על השמות הכי יפים בעברית, סליחה.
המילים היפות ביותר בעולם. עמית, אוהד, יואב, עידו, נועה, אורי. כתבי עלינו, אתם אומרים, וכל נתיבותיכם שלום. כל הימים אני כותבת עליכם. עליך שהענקת לי את הקוף המרקד ששר מקרנה. עליך שאפשרת לי לגלם את הג'ירפה כשהמחזנו את מצפטל ודרשת ממני להתחבא איתך מאחורי שיח רחב. עליך שהראית לי איפה האברסט ומהי ורדית סיני. עליך שהנחת לי לדבר בטלפון עם אריה החתולה ולימדת אותי איך היא אוהבת להתלטף. עליך שניצחת אותי במונופול ביום שבו לימדתי אותך לשחק וסירבת לסיים כדי שלא אפשוט רגל. עליך שהרשית לי לישון בחדרך ואפילו לשחק בצעצועים אם יהיה לי קר ומר מאוד באמצע הלילה. נולדתם לא לי, אבל כשאני אומרת עמית, אוהד, יואב, עידו, נועה, אורי, אתם ילדיי.
לאה פילובסקי, אפשרויות נוספות, את רוצה להוסיף משהו למה שאמרתי קודם?
כן, אני רוצה להוסיף שבעניין יחסי האנוש, דווקא בעניין של הכתיבה של שמות האחיינים, עלה לי העניין הזה שאני כל הזמן מדברת על זה, שהאנשים, וגם במקצוע של החינוך, גם בכתיבה של השירה, בני האדם יותר חשובים לי מהחוקים. אז למשל, בשמות האחיינים, אני התעקשתי לכתוב את השמות כמו שהם כותבים אותם, ולא לפי כללי הדקדוק וכתיב חסר.
מעניין מאוד, מעניין מאוד. האם באמת, את יודעת, אני אנסה שנייה לחבר כמה נושאים, אנחנו נגיע לדברים, או דברים שקשורים גם בכתיבה שלך, אבל דיברנו על דרום אמריקה קצת, על צ'ילה, זאת אומרת שאבא שלך נולד בצ'ילה.
נכון.
יש איזה כמה שירים שמזכירים את זה, כולל האהוב שקיים או לא קיים, שתרושמת בתחתית השיר, שמדובר אדוארדו הוא התייחסות למישהו שהנשיא צ'ילה בין 1964-1970?
אני לא חושבת שאני רואה אותו, אם דיברנו כאן על העניין שלא רומנטי, אני לא חושבת שאני רואה אותו... בהכרח כאהוב רומנטי, לאו דווקא בגלל הגיל והשנים, כלומר, יש לי שיר גם על אנטוניו מצ'אדו ועל...
כן, אני ארחיב את השאלה.
לאו דווקא בגלל הגיל והשנים, אלא בגלל, שם זה יותר מין יחס של... איזה מין אהבה לאדם שלא הכרתי, אבל בהחלט לא רומנטית, הייתי אומרת. כן. אבל כן אהבה, ויחד עם זה, ויחד עם זה המון המון כעס וחמלה, וגם הסתכלות פוליטית, אבל פוליטית אנושית. זאת אומרת, עליו כמי שעשה טעויות נוראות, וגם דברים הירואיים.
אני מנסה שנייה לקלוט תוך כדי השיחה שלנו באמת את ה... האם רוח צ'ילה או דרום אמריקה, נגיד, כי את כותבת גם על הילדים של חיפה.
נכון.
שיר מאוד יפה וארוך על הילדים של חיפה, שהם כאלה והם כאלה והם כאלה, וזה באמת מבט ש... שיכולות להיות לו כמה סיבות. ובין השאר, את יודעת, חשבתי, אולי בחיפה באמת יש תחושה קהילתיות קצת יותר גדולה ממקומות אחרים, והרבה אני חושב לאחרונה ש... שהקהילתיות היא משהו שמאוד נפגע ב... ב... בחיים שלנו. בעשורים האחרונים, ותמיד דרום אמריקה, תמיד בגלל הסיפורים גם המאוד מיוחדים על מהפכות, יש בהם איזשהו גם תפיסה מאוד רומנטית, כי זה מהפכות, וזה תמיד עממי, וזה תמיד, זאת אומרת, תמיד יש איזו תחושה של קהילתיות, ושל היסטוריה כזאת, שגם בארץ אני כבר חושב שהולכת ונשכח את ההיסטוריה הרומנטית, על אנשים שעשו בשביל המדינה וכו' וכו'.
נכון, אבל זה לא רק בראייה רומנטית, זאת אומרת, זה גם האנשים בעצם שעשו בשביל המדינה, אבל גם המדינה עשתה בשביל אנשים, אבל גם נגד אנשים. אני חושבת אולי כאן יותר קל לי... אולי מכאן יותר קל לי להסתכל על צ'ילה במובן הזה שזה דווקא יותר רחוק, ואני יכולה להסתכל למשל על נשיא שכמו שאמרתי היה מאוד הירואי, וכנראה לא יודעים, אבל אולי נרצח, יש על זה כל מיני גרסאות, אולי אפילו, אבל בוודאי פעל נגד דיקטטורה פשיסטית, ומצד שני פעל מאוחר מדי. זאת אומרת, קודם כשהוא הוא בעצם תמך בהפיכה נגד דמוקרטיה, כי השמאל כל כך הפחיד אותו, ש... שהוא אמר, נעשה כאן הפיכה, אז יהיה לא דמוקרטי לכמה חודשים, ואחר כך נחזיר. הוא לא הבין מה הולך להיות בעצם. אני לא יודעת אם זה היה ראש ממשלה שלי שהיה אומר, בואו נהרוס את הדמוקרטיה, נעשה פה משטר צבאי לכמה חודשים, ואחר כך זה. אני לא יודעת אם היה לי כל כך קל לסלוח למישהו שהוא נגיד ראש ממשלת ישראל, ולא נשיא צ'ילה ב... בדבר כזה, בפעולה כזאת.
שיר, לאה. שיר, ואני אמשיך עם ה... אנחנו אמשיך עם השיחה.
אקרא שיר על הפגיעה בקהילתיות שדיברת עליה, זה נקרא מי באש. השריפה שהשתוללה, שהסתוללה ברוממה, באחוזה, במרכז חורב, ברמות ספיר, ברמת גולדה, ברמת אשכול, ברמת חן, ברמת אלמוגי, ברמת בן גוריון, בדניה, בבגין, בהוד הכרמל, בנאות פרס, בטכניון, באוניברסיטה, כבר קבתה. הכל חזרו מזמן לבתיהם, כלומר, לבד מאלה שבתיהם כלו באש. לבד מהכתמים השחורים בצידי הדרך, שווה השלווה לעיר. אלא שאיש... אינו יודע אל נכון מי הצית את כל זה. כלומר, לבד מאלה שיודעים לבטח, הערבים, כל הערבים כולם הציתו את חיפה, קובעים, מתלהטים, מתלהבים, הללו באש תמיד של שנאה שאי אפשר להנמיך לפני שתחלה פה את כולנו.
יש הרבה שירים אל ילדים בספר.
נכון.
יש הרבה שירים על ילדים. הרבה פעמים האמפתיה מגיעה מילדים, כמו שמדברת על הערבים, יש גם עוד שירים נוספים. אף על פי שדברים כאלה, את יודעת, הטירוף הזה תמיד מזכיר לי שאנחנו מעניקים לילדים שלנו את המשך הקונפליקט, בזה שאנחנו מספרים להם סיפור, בזה שאנחנו שרים להם שירים. אנחנו מעניקים להם את זה מהאש שלנו, מבינה? מהרצון שלנו, מהאש שלנו, אם זה כאב, ואם זה געגוע, ואם זה תקווה. אנחנו, קשה לנו לזנוח את הזהות ואת הסיפור, ואנחנו מורישים אותו הלאה. אף על פי שהיינו יכולים להפסיק הכל, אם לא היינו מורישים הלאה, אנחנו וכולם, צד השני, כן? ככה שיש באמת איזה קונפליקט בין הרצון להעביר משהו לדור הבא, לבין הידיעה שאתה מעביר להם את כל ההיסטוריה. של טובים ורעים, נגיד.
נכון. אבל נכון, אבל לאו דווקא של טובים ורעים. כלומר, אני חושבת שהשורה התחתונה שלי באמת, גם מהשיר שאומר את זה, אבל לא רק מהשיר שאומר את זה, היא שהילדים, באמת, להוציא, אתה יודע, אולי איזה מקרים פסיכופטיים וזה, אבל שהילדים בעצם כולם טובים. אבל כשאנחנו מסתכלים על אנחנו כחברה, אנחנו האלה זה לא תמיד הטובים. אני חושבת שתמיד PM בי זה רצון, גם על זה אני כותבת, אולי רצון מאוד תמים, שלפחות בעניין של ילדים, יש הסכמה רחבה. אני חושבת שהרצון הזה ש-PM בי, המציאות הותחה בו שוב ושוב, לא כל כך נותנת לו להתקיים. אבל שבילדים לא פוגעים, ילדים שלנו, ילדים של אחרים, ילדים שלנו, אבל לא שלנו, אלא של הורים אחרים, שבילדים לא פוגעים, שילדים לא הורגים, שילדים לא חוטפים, שיש דברים שלא עושים, ושדווקא כן נעשה, ולא על ידי איזה סוטים יוצאי דופן, אלא בדיוק על ידי המיינסטרים שיושב ורואה את עצמו כמאוד מאוד מוסרי, או כמי שיש לו מונופול על המוסר. ובשבילי זה גם מסובך, מפני שאני בעצם גם שייכת לאלה שהם, אני אמרתי אבל בשוליים, זאת אומרת, גם כשאני במיינסטרים, אני בשוליים, אני לא חושבת שאני או המשפחה שלי אי פעם השתייכנו להגמוניה האשכנזית ששלטה פה ועשתה דברים. גם הסבא שלי מצד אמא שלי שהיה כביכול מאותה הגמוניה, לא קיבל עבודה, כי הלך והפגין נגד בן גוריון. זאת אומרת, לדברים או איזו עמידה ביקורתית שגדלתי איתה, אבל היא בכל זאת מתוך המחנה הזה שעושה גם דברים איומים ונוראים. זאת אומרת, אני כן רואה את עצמי שייכת נגיד לפרויקט הציוני הזה, אבל מאוד מתקוממת נגד כל מיני דברים שנעשו ונעשים. ואם אנחנו חוזרים לפן האישי, אז אני באמת, אני חושבת שההתקוממות שלי היא המון פעמים, אני מרגישה מבחינה אנושית ולאו דווקא פוליטית בכלל. זאת אומרת שההתקוממות הפוליטית שלי בכלל לא באה ממקום פוליטי, אלא ממקום של איך אפשר לעשות דברים כאלה.
כן, כן. אני תמיד אומר, בגלל זה הספקטרום, תמיד שלוקח את הזהות שלנו, הוא בעצם הנקודת מוצא. הוא הנקודת מוצא בעצם לסיפור כזה או לסיפור אחר, בעצם מה הזהות שאנחנו לוקחים. אפרופו המלחמה שמתחוללת מעל ראשנו, כן? בסופו של דבר זו שאלה מה, אם אתה משאיר את הזהות שלך במקום פוליטי או במקום אנושי. דיברנו על זה שבעצם את גם, זאת אומרת, צריך לכתוב את האמת. הרבה פעמים גם בהתייחס לעצמך אישית, ואת מדברת על זה שאין לך ילדים באומץ גדול. מצד שני, אני חושב שגם ברור מאיפה גם אכפת לך מאוד מילדים אולי, דווקא בגלל זה. ואולי את כבר העלית איזה נושא שגם חשבתי עליו בספר, יש גם בספר עניין, שירים שמעלים את איזשהו עניין מאוד מגדרי, ואני חושב אבל הדמויות הספציפיות שאת מתחילה להיכנס אליהם, דמויות מאוד ספציפיות, כמו של ביתו של יפתח הגלעדי, וגם של מיכל, אשתו של דוד המלך, אם אני לא טועה, שהעונש שלה על יחס מזלזל לדוד המלך היה, לדוד או לשאול, אני לא מצאתי את השיר.
לדוד.
לדוד, שאילו יהיו לה ילדים. אז את מצטטת אפילו למיטסה, למפטסה, איזושהי מילה מארמית שמופיעה בתלמוד.
למטרפסה, כן.
למטרפסה, שמשמעותה. זאת אומרת, האנשים, אם אני זוכר נכון, אנשים שכן מופיעות באופן ספציפי, ומשם אנחנו מגיעים לרעיון קצת יותר רחב, נשים שאת מזדהה איתם ספציפית מהתנ"ך, הם נשים שלא היו להם ילדים, או שכאילו זו הייתה, לא הכללה נגיד, אבל אולי העונש, המילה עונש מוזכרת שם.
אז אני חושבת שיש כאן שני הצדדים, כי מצד אחד זה מאוד נכון מה שאתה אומר, מצד שני, השיר שממנו קיבל הספר את שמו, נקרא לאה אפשרויות נוספות, ולאה, לא רק שהיו לה ילדים, כן. זה מה שאפיין אותה. כן. כלומר, היא לא זכתה באהבה רומנטית, בעלה אהב את אחותה ולא אהב אותה, אבל אלוהים אהב אותה. ואיך אהבת אלוהים מתבטאת? בזה שהיו לה ילדים. היו לה המון ילדים. היא האימא, וגם בתור האימא, היא זאת שנקברה במערת המכפלה לצד יעקב, ולא רחל אהובתו. ורחל, ולאה, ולא רחל, היא אמו של יהודה, שממנו יצא דוד המלך, וכל שבט יהודה, אנחנו, זאת אומרת, אנשים שאני מזדהה איתן הן מצד אחד נשים שאין להם ילדים, ומצד שני האישה שהיא האימא האולטימטיבית. אנשים שנענשו שאין להם ילדים, ומצד שני האישה שקיבלה את הילדים בתור פרס. כלומר, שני הצדדים אני חושבת עולים כאן.
מעניין. בואי נקריא את השירים. ואחרי זה נדבר על עוד שיר שאלוהים אוהב או לא אוהב אותך. זה גם מופיע.
המוטו לשיר הזה זה פסוק מספר שופטים. מימים ימימה תלכנה בנות ישראל לתנות לבת יפתח הגלעדי. אם הבן זונה הזה יפתח. אתי אמרה לפרש את פרק י' בשופטים. כלומר, לכתוב שלתנות לבת יפתח פירושו לקונן על גורלה. העדפתי באור נרחב יותר, ואתי הסבירה, לא באמת הרגו אותה. רק נאסר עליה לדעת איש במשך שאר חייה. נרגעתי. בגיל 10 החסר הזה נראה סביר. בינתיים השנים חלפו. ספר שופטים פתוח באותו פרק, ואני עדיין.
אפרופו, כן, אני מקריא שיר אחר ברשותך. פסטיבל השירה, אני זוכר את היטב. גם פה יש מוטו. Crow realized God loved him. Otherwise he could have dropped dead. Ted Hughes. איך פגשתי שם את Ted Hughes? עבדתי בפסטיבל כעוזרת הפקה. כמעט הרסתי הכל בחישורי ההפקה המפוקפקים שלי. הטפתי רק לכתוב את דברי הפתיחה של המנהל האומנותי של יהודה עמיחי, לא היה כוח לכתוב, והרשיתי לעצמי שמינית שבשמינית של גאווה כשהחמי. לי הוא כשאמר למי שהחמי לו שהילדה כתבה את הדברים. הוא כתב את השירים. מישהו הציג אותי בפני Ted Hughes. ואולי פגשתי את Ted Hughes בפסטיבל שירה אחד ואת יהודה עמיחי באחר. אין את מי לישון. זה איננו וזה איננו, וגם בחייהם התעניינו זה בזה ולא בי. והנה אני כאן, ואלוהים מתעניין בי, ואפילו אוהב אותי, ואינני זקוקה להוכחה. אפרופו אלוהים אוהב או לא אוהב, זה מין דיאלוג שאנחנו מנהלים לפעמים, לא?
אני חושבת שאנשים שמאמינים בוודאי,
ואולי גם אדם אנשים מאמין, לא אמרנו את זה, אני חושב שאת אדם מאמין.
אני אדם מאמין, כן.
אפילו דתי אולי?
כן, אני, כן אני לא שייכת לשום קהילה דתית ולכן זה, אבל אני משתדלת לשמור מצוות כמה שאני יכולה. אני הייתי מגדירה את עצמי דתייה פצועה, כלומר גם קשה לי עם חלק מהדברים של הדת הממוסדת, אבל גם אני מוצאת את עצמי בכל זאת שייכת לשם, ולא נגיד לזרמים קונסרבטיביים או רפורמיים וכולי. כלומר, גם המסורת חשובה לי, וגם אלוהים, כן, בפירוש, אני אדם מאוד מאמין, ויש דברים שמאוד קשים לי. אפרופו אם דיברנו קודם, זה שילדים נפגעים, או זה שבכלל דברים קורים, השאלות הקלאסיות של... איך...
כן. אני רוצה לשאול אותך משהו שכבר אמרנו שנדבר עליו, את יודעת, גם בשיר שהקראת על בת יפתח, שגם שם קצת לא ברור מה באמת קרה, האם היא יוצא להורג או שפשוט אסרו עליה לדעת גבר? מה נורא יותר? וגם בשיר הזה עכשיו שהקראתי, את גם מספרת מעשייה שלא ברור מה אמיתי בה ומה לא. ואנחנו קודם דיברנו על זה, יש הרבה הרבה דברים בספר שהם מלהטטים בין קרה במציאות או לא קרה במציאות. יש שיר יפהפה שאת מספרת על הנסיעה של כל המשפחה לפילדלפיה. נכון. ושם את כותבת אשר נקרא אהבת אחים. אחי אולי אינן זוכרים, אבל כל זה קרה. מקצת מזה אפילו קרה במציאות. זה כבר זה סוג של פתרון. כן, הדמיון הוא סוג של קיום. כן, החלום הוא סוג של קיום. אבל כמו שאמרתי, אצלך זה תופס הרבה אופנים, זה כמעט עובר כחוט השני בספר, וניסיתי להבין מה המקורות של זה, מה המטרות של זה. השתלטה רוח סוריאליסטית קצת, כמו שאמרנו, על ה... לא סוריאליסטית, כאילו לא לגמרי מציאותית לפעמים על הספר, וחשבתי אולי גם זה אפשרויות נוספות, כי באמת גם הדמיון וגם החלום הם קיום, אנחנו פשוט לא מכירים בזה כקיום עיקרי, ואני בטוח שהתרבות יש לה חלק משמעותי בזה.
וגם הכתיבה, אני חושבת, שברגע שאנחנו כותבים, אנחנו נותנים לעוד אפשרויות איזשהו קיום, גם אם הוא לא קיום ריאליסטי.
זהו, אבל שוב, בשיר אחר את כותבת, כאילו לקראת הסוף, רגע, אני אקריא אותו ברשותך, דרכי נועם בעולם. נכון. חושבת רק בלי כילולים שלא יבואו נגעים רעים, שרק תהיה נוגעת לא מצורעת, והיא מצורעת שלא תשב לעד בדד מחוץ למחנה. היא אינה מתקבלת על הדעת, לכן היא לפעמים נמנעת מלספר או מנסה לספר בלי להציק, בלי להזיק ליקיריה, לחבריה, להוריה, לתלמידיה, לאחייניה, שהם ילדיה, היא משוררת. זאת אם כן ממרחקים בעדינות שלא להעיק על אף אחד מהם, במילותיה, בעיגונה, במוות שעולה בחלונה. היא יודעת את החיים וחיה סיפורים של אחרים, אבל אינה מספרת בעצמה, כלומר, היא מספרת, אלא שכדי לשמור על החיים כל חייה, סיפוריה תמיד אומרים שירה. שיר מקסים, אבל אפשר גם אותו לפרש בכמה אופנים. בין השאר, אני לקחתי אותו כתשובה לשאלה הזאת, לנאו-ריאליזם הזה שיש בספר, שלפעמים זה קצת לעמם את המציאות האמיתית, בגלל שהמציאות האמיתית כרוכה באנשים אמיתיים. יכול להיות שלא, יכול להיות שאני...
בגלל שהמציאות האמיתית...
זאת אומרת, להגן על ההורים ועל האחים, אז את יוצרת מין כתיבה שהיא לא פסקנית באופן מוחלט או בוטה או משהו כזה.
אז כדי להגן אולי כן, אבל גם כדי להגן על... אולי באיזשהו מקום גם כדי להגן על התמימות, למרות שבמקומות, אני חושבת, הקריטיים, אני כן אומרת את האמת, אבל אולי כאילו להציל מישהו, כמו בכל המשחק, או משהו, כמו בכל המשחקים שלי עם נסיעות בזמן, או נסיעות ליקומים מקבילים, או יש דברים שאני... לא יכולה לשנות, או שאני אפילו בכתיבה לא יכולה לשנות. יש גם דברים שזה גם לא מרגיש לי נכון לעמם. אם דיברנו קודם על האמיתות של דברים שבעצם לא הקהילה, אבל כאילו המקום של הציונות הסוציאליסטית או הסוציאל-דמוקרטית שבנתה כל הדברים הנוראים שהיא עשתה, זה אני חושבת, ההכחשות של הדברים האלה הם הן גם נוראיות, אולי לא פחות מהדברים. אז כאן אני לא רוצה להצטרף להכחשות, אני רוצה כן להגיד את הדברים, אבל אולי לנסות, יש לי שיר שמדבר על זה, שאולי הוא גם תמים, אבל לנסות להציע לעתיד משהו.
כן.
ביחסים עם, אם זה ביחסים עם עם אחר שגר, אם זה בתוך העם שלנו, אבל דברים שעשו. כן להגיד את הדברים, אבל לנסות, לנסות לשנות אותם. אולי אפשר לשנות אותם רק אם הוא באמת.
לא, זה יפה, זה רעיון יפה. זאת אומרת, שמשאירים את השיר קצת פתוח, זה אומר שגם את האפשרות במציאות אפשר להשאיר קצת פתוח. ולא להיות מאוד...
פסקני.
כן, כן, אוקיי. אולי תשאיר על אדוארדו, אני מאוד אוהב את השורה הזאת שהמיטה היא מכונת זמן, אני... נו, אנחנו מקנים אחד בשני לפעמים, אין מה לעשות, זה, כן, זה צדקינה קטנה, אני מודה.
אז... אדוארדו, ובהערת שוליים, הסברו שאדוארדו פריי מונטלווה היה נשיא צ'ילה בשנים 1964 עד 1970, ו... מת בראשית שמות ה-80 בנסיבות מסתוריות. ימי שלישי עם אדוארדו. במיטה הזוגית בחדר השינה שלי, שאיש מלבדי כבר אינו שוכב בה, יש מכונת זמן המובילה ליום שלישי, 17 בנובמבר 1981, למולדתי השנייה, לאדוארדו. לפעמים אני נוסעת לשם, אליו, לשב. אומרת לו, אל תעבור מחר את הניתוח. הדברים הסתבכו, בין אם פשוט הסתבכו או הסתבכו ממש. אין חשש לפרדוקסים בהימצאותי במחיצתו. אני, הילדה, נמצאת בישראל. אחגוג למחרת את יום הולדתה של אחותי. דבר לא ישנה את הקיום, אבל אדוארדו מסרב שוב ושוב לבטל את הניתוח, וממילא תמך כבר לפני שנים בהפיכה. ולא יכולתי להזהיר אותו, וממילא גם לו הזהרתי אותו, היה ממשיך לסרב לדעת במשך שנתיים ארוכות, וממילא גם לו היה מוכן לדעת בזמן, לא היה בכוחו לעצור את כל מה שידע אחר כך. שארת המוות, היינו עם באצטדיון הלאומי, כל מה שנרמס. וממילא מי שהיה מבין סוף סוף מטיב המשטר הצבאי, היה מסכן בלי הרף את חייו כדי להתנגד לו. כך או כך הוא מסרב לבטל את הניתוח. בביקורים האחרונים אני יודעת שעליי להרפות. לא נותר לי אלא לפטפט איתו על הא ועל דה בספרדית, הולכת ומשתפרת. לומר כי טוב, כי טוב, כי אין ברירה אחרת.
קצת יותר דרום אמריקה לפה, אם אפשר, באמת. בעיקר בשירה, אני יודע שבפרוזה מופיע יותר בזמן האחרון, תורגמים יותר ויותר ספרים, אבל בשירה קצת פחות לצערי.
קליפה. איכן שכחתי את הקליפות? אלה של עולם הבריאה ואלה של עולם היצירה ואלה של עולם העשייה, אלה שאין בהן כנגד ספירת כתר וספירת חוכמה וספירת בינה. גם בשבירת הכלים לא יצאו אל הדעת וחסד וגבורה ותפארת ונצח והוד ויסוד ומלכות. שכל מה שנשאר באצילות לא היה בו ואין בו חס וחלילה שום קליפה. אבל איפה שכחתי את התומעה המגנה על הטוהר? אולי זה הזמן להודות שאולי לא שכחתי. אולי משום כך הטעם אמר העוטף את הפרי.
רשמתי לי את השורה האחרונה הזאת. ושאלתי את עצמי באמת, אני חושב שאז היה לי רעיון אחד לגבי הקליפות האלה, וחשבתי זה שיר על שירה, זאת אומרת, באיזשהו מקום. שזה שיר שהוא ארס פואטי. הטעם אמר העוטף את הפרי. Okay. זאת אומרת, הדברים שאנחנו מדברים עליהם בשירה, מצד שני, הפרי עצמו של השירה הוא אחר מה... השורות האלה יכולות להרוג אותי מעצב, אבל בסוף אני אשמח, זה השיר טוב. בזה ראיתי את השורות כ...
זה קריאה מרתקת, האמת שאני לא חשבתי על זה.
כקליפות שעוטפות את הפרי. כן, כי זה גם בא בסוף הספר. זה ממש שיר שלישי לפני הסוף, ולפני הסוף אז חשבתי שהוא גם קשור ל... בכלל, שכל, אגב, רוב השירים בסוף הם ממבט ארס פואטי קצת.
נכון. ומעניין שהרגשתי שהשיר קליפה שייך לשם, אבל...
ממש, ממש, ממש.
וממבט ארס פואטי, אבל הם ממבט ארס פואטי, אבל גם אמוני, אני חושבת. זאת אומרת,
דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותה שלום. את תשמע, את יצחקי, היה לנו הרבה דברים מצחיקים. דרכי נועם היה החברה שהייתה עושה לנו את ההסעות. אני הייתי פעם בישיבה על בני עקיף. דרכי, הם תמיד היו לוקחים אותם, כי זה היה חברה דתית, אז רצו... אנחנו המצאנו עליהם שירים לא כל כך מחמיאים, אני חייב לומר, בזמנו. אבל השיר הזה גם הקפיץ לי איזה משהו. אז את אומרת, גם בקטע אמוני וגם בקטע ארס פואטי, שזה מעניין מאוד, כן. את מדברת הרבה על מילים, אגב, את מגבילה את המילים, אף על פי שבסופו של דבר באמת, את אומרת, מה יש לי? יש לי רק מילים, כן. אבל כל העולם הזה, כל הידע הזה עבר על מילים. גם התנ"ך וגם הגמרא וכל ההתייחסויות וכל המוטואים. הכל פה נבנה על מילים. ולקראת הסוף, כן, אם זה בסדר, אני מדלג קצת לשיר האחרון שמסתיים במילים, איי פלוטו. ספר שירה שמסתיים במילים, איי פלוטו. והכל מוזכר שם, אבל בין השאר אני חושב שזה השיר שמאוד מדבר על טוב ורע. באיזשהו מקום. את אומרת על מדף ספרים, באותה חנות שאת נכנסת, יש על המדף ספרים את מייקל ג'קסון וכל שירי דן פגיס. וחשבתי זה מין איזה אקורד סיום לעולם הזה. שמתגלה בספר באופן כללי, כן? זה קשור גם לילדים, גם למבוגרים, מבוגרים שנשארו ילדים או כתבו לילדים. אומן מאוד מפורסם שמאוד אהב להיות עם ילדים, ובעקבות זה גם הוא אשם אחרי מותו, אולי חלק גם לפני מותו, באשמות מאוד מאוד חמורות וקשות. אבל הם שם, שניהם שם. כאילו, שניהם באותו מקום הזה, שניהם עדיין יודעים לבוא ולתת את השמחה לאנשים שקוראים אותם, או רואים אותם, או שומעים אותם. איי פלוטו. כשזורקים אותי לעולם של ילדים, זורקים אותי לעולם של אין טוב ורע. הם לא חושבים לעשות רע, כי הם בדרך כלל גם לא כל כך מבינים או מכירים ברע. זאת אומרת, הכוונות טובות, וכשהכוונות טובות אנחנו תמיד יכולים.
לגמרי, וגם, אני חושבת, זה מה שאני רואה מהעבודה שלי עם ילדים, דרך אגב, גם כשהם עושים רע, יש הרבה יותר תקווה. כי זה עוד לא, זה לא, הרבה פעמים הרע לא בא מזדון, וגם אם הוא בא מאיזה זדון, זדונצ'יק או משהו כזה של ילד, יש להם יכולת להשתנות, יש להם יכולת ללמוד. לכן הרבה יותר קל לי להתמודד, נגיד, עם, לא שזה משמח אותי. או קל לי במובן הזה. אבל עם אמירות גזעניות של ילדים, אם זה יהודים כלפי ערבים או אשכנזים כלפי מזרחים, יותר קל לי לא לכעוס עליהם, כלומר לכעוס על האמירות, אבל יותר קל לי לראות את התקווה, להבין שזה נובע מבורות, ולא בהכרח התקבע. זאת אומרת, ילדים מעוררים הרבה יותר תקווה.
אפרופו לשון הפרפר, את מכירה את הסרט? Las lenguas de las mariposas.
לצערי לא.
אוקיי, תראי אותו. הוא באמת מעביר את הסרט קשה ונפלא. אבל אני חושב שאולי תהני לראות אותו, ובאמת מאוד מעניין אותי. העובדה שאת באמת חושבת על זה, ונע בין המקומות האלה. אנחנו לקראת סיום. לאה, את רוצה להגיד כמה דברים? פספסתי משהו, אני תמיד אומר, הספר הזה הוא לא גדול, אבל הוא מחזיק הרבה. הוא מחזיק הרבה, כשמו כן, הוא אפשרויות נוספות, הוא מחזיק הרבה. וללא ספק יצאתי בו עם אפשרויות נוספות. וזה כיף לקרוא, כמו שאמרתי, מישהי ש... אמרתי שאולי את יכולה לתת ביטוי ל... להרבה הרבה אפשרויות ספציפיות בחיים. אבל אני גם הרגשתי, בלי קשר לזה שאני גבר, שהתפיסת עולם שלך היא מאוד מאוד מעניינת וקרובה לשלי, היכולת שלך לקפוץ למכונות זמן, בלי לחשוב פעמיים, ולהשאיר גם את השיר ככה, כן? לא להבטיח את המציאות. מקוי טיינר מת לפני כמה שנים, וכאב גדול, הוא היה חלק מהרביעה של ג'ון קולטריין. והחרטה הכי גדולה שלי בחיים, הוא היה בארץ, בפתח תקווה, הייתה לו הופעה, ואני לא הלכתי להופעה הזאת, בזמן, לא קניתי כרטיסים בזמן, ולא נשאר, ולא התעקשתי למצוא, אני אחת החרטות הכי גדולות שלי בחיים.
זה לא יומן, מה שאתה אומר, כנל.
אז באופן ספציפי גם זה, אני חושב, אחת מהרביעיות הנפלאות ביותר של המוזיקה, ושכתבת זה, זה כל כך ריגש אותי, במיוחד על בלד, שהוא תקליט נפלא, 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 נפלא.
אז אולי אני אסיים בכל ילדי חיפה. כל ילדי חיפה טובים. אולי לבד משניים המטללים בגורי חתולים בכוונת זדון ומפיקים מכך עונג, אבל עכשיו אינני רוצה לדבר עליהם. אני רוצה לדבר על כל האחרים. הם טובים. כל גור חתולים פצוע שורט את נשמתם, גם אם אינם מראים זאת לעת עתה. אני רוצה לדבר על אלה שמנת המשכל שלהם מ-70 ועל אלה שמנת המשכל שלהם מ-140. על אלה שמדברים עברית ועל אלה שמדברים ערבית. על אלה ששערם בהיר ועל אלה שאורם כהה. על אלה שגרים במעלה ההר ושוחים בבריכה מחוממת ועל אלה שגרים למטה ומדשדשים בבוץ. על אלה שיושבים בשקט ועל אלה שאינם מסוגלים להפסיק לזוז. על אלה שחובשים כיפה ועל אלה שאוכלים חזיר. וגם על אלה שלא אוכלים בעלי חיים, על אלה שרוצים שלום ועל אלה שרוצים שטחים, על אלה שהוריהם יושבים בכלא ועל אלה שהוריהם הם עורכי הדין המייצגים את הוריהם של אלה שהוריהם יושבים בכלא, על אלה שהוריהם מקים אותם ועל אלה שהוריהם מחבקים אותם, וגם על אלה שהוריהם מקים ומחבקים אותם, על אלה שהוריהם מוכנים ללכת בשבילם עד סוף העולם ומעבר לו, ועל אלה שאין להם הורים. וגם על אלה שמוטב היה לולא היו להם הורים. ועל אלה שקשה להם לכתוב, ועל אלה שקשה להם לקרוא, ועל אלה שקשה להם לקרוא בשם למחשבה שצצה במוחם. ועל אלה שקשה להם לא לטפס על הכיסא, ועל אלה שקשה להם לא להשליך את הכיסא ברגע של תסכול. על כל אלה אני רוצה לדבר. כולם טובים, ואם רק נלמד אותם לנוע בזהירות ליד עצבים חשופים, ולא להמיר תשוקה לרעל, הם יביאו גאולה, או לפחות ינסו. ילדי חיפה הם ילדים טובים, כמעט כולם.